ובחודש טוב שנזכה באמת לשמחה שלמה, לגאולה שלמה. אנחנו אחרי ככה קצת החופש הגדול. אז ניכנס גם לפרשת תרומה וגם לפרשת תצווה. המגמה של המשכן, המגמה של הקמת המשכן, מוגדרת בתורה בתחילת פרשת תרומה ובסיום פרשת תצווה. יש מעט מאוד פעמים שיש מה שנקרא הגדרת מגמה, מיקוד, ממש מוגדר. אולי נסתכל רגע בפנים, בחומשים בפנים, שאין לפניהם יש בתוך התאים, חומשים. אז אולי נסתכל בחומשים בפנים, נפתח, נתחיל, נחזור. פרשת תרומה שקראנו השבת מתחילה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. ותחילת הפרשה היא בעצם תפריט כללי. תפריט שעוד לא ממוקד בכלל. זה הקדמה לפרשיות תרומה ותצווה. אני קורא, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת. ורש"י מסביר, בפרשיות תרומה ותצווה יסבירו במה משתמשים בזהב, במה בכסף, במה בנחושת. ממשיכים, ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים, זה כמו כשהולכים לבשל, הכל שיהיה על השיש. זה הודעה מראש, שהכל יהיה מוכן, שלא פתאום תתקע ולא יהיה לך משהו, אז שהכל יהיה על השיש. ואורות אילים מאוד דמים, ואורות תחשים, זה כבר לכיסוי המשכן, ועצי שיטים, שמן למאור, הגענו לפרשת תצווה, בסמים לשמן המשחה, הגענו לפרשת כי תיסה בהתחלה ולקטור את הסמים, ואבני שוהם, הגענו אל הכהן הגדול, ואבני מילואים לאפוד ולחושן, נכון? כתב כמויות, הקדמה. מר מגמה, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. הגדרת מגמה ברורה. ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. חז"ל שואלים במדרש שאלה נפלאה, וכי אצל יעקב אבינו לא שכן בנו? חידוש. אני הולך לייצר חידוש בעולם, השראת שכינה? לא היה. אבל כדי שזה יתרחש, סיום ההקדמה הכוללת, ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן ואת תבנית כל קהיליו. איפה אני מראה אותך? בהר. אני מלמד אותך את זה עם הציורים כמו בדפוסים הטובים של רש"י. וכן תעשו, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל קהיליו, וכן תעשו. רש"י מתקשה, מה בא להוסיף וכן תעשו הזה? השאלה היא כפולה, א', מה בא להוסיף הו, שהוא ממש מיותר? ככל אשר אני מראה אותך בהר את תבנית המשכן ואת תבנית כל קהיליו, כן תעשו. ב', בכלל בשביל מה בא להגיד הכן תעשו? זה ברור. אלה שתי שאלות. הראשונה היא מה שאני הבאתי שנייה, השנייה היא מה שהבאתי בהתחלה. שתי השאלות נענות בתשובה אחת של רש"י, וכן תעשו, אומר רש"י, לדורות. עכשיו מובן? באמת הכן תעשו היה מיותר, ברור. לא כן תעשו עכשיו בהקמת המשכן, נכון? לא צריך להגיד את זה. אלא וכן תעשו לדורות. אם אתם רואים ברש"י בפסוק ט', אם יובד אחד מן הכלים ותצטרכו לעשות כלי חדש, תעשו על פי תבנית כל כליו. או, זו נקודה מאוד חשובה עכשיו, כשתעשו לי כלי בית עולמיים, אני נותן פה עכשיו תפריט למה? למשכן במדבר. אבל כשתעשו לי כלי בית עולמיים, במכון לשבטך פעלת במקדש, כגון שולחנות ומנורות וכיורות ומכונות שעשה שלמה, כתבניות אלו תעשו אותם. רש"י מעריך ומסביר לנו את העברית, ואם לא היה המקרא מחובר למעלה הימנו, לא היה לו לכתוב וכן תעשו, אלא כן תעשו, והיה מדבר על עשיית אוהל מועד וכליו, מה שאמרנו בעל פה. אז מה בא להגיד וכן תעשו? מדובר על העתיד, ולכן גם בעבב. מצוין. מה המגמה של הקמת המשכן המקדש, ושכנתי בתוכם? בסדר? אגב, מאוד מעניין. לא מקימים פה מקדש, מקימים פה משכן. אבל מצוות בניית בית הבחירה נמצאת בפסוק הזה. המצווה לבנות את בית הבחירה, לא את המשכן, כי זו לא מצווה לדורות. מצוות בניית בית הבחירה נמצאת בפסוק ועשו לי מקדש, ולא ועשו לי משכן. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. איך אני יודע שהשראת השכינה היא המגמה? אני לא זוכר כמעט עוד מקום בתורה, אבל גם אם כן זה מאוד מיוחד. פתיחה וסיכום, ממש תוחמים משהו. יש מעט פעמים, אני אתן לכם דוגמה קלאסית לתיחום. וילכו שניהם יחדיו. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי, ויאמר הנני וני, ויאמר הנה האש והעצים ואיה עשה לעולה, ויאמר אברהם אלוהים יראה לו עשה לעולה בני, וילכו שניהם יחדיו. מעט מאוד פעמים יש תיחום שאומר תעצור פה, זו תורה שלמה, הכל פה. שם זה אגב הולכים להקים את מקום המקדש. אבל עכשיו נסתכל בתיחום, בסיכום, בפרשת תצווה, לפני שעוברים להקמת המזבח, פרק כ"ט, בפסוקים החותמים את הכל, סוגרים את העניינים, ושם כתוב כך, מפסוק מ"ג, ונועדתי שם פרק כ"ט, בסדר? זו הפרשה שנקרא השבת. לשתי פרשות שהולכות ביחד, תרומת תצווה. ונועדתי שמה לבני ישראל, אחרי שפירטתי לכם מה תעשו עם אורות האלים, ועם הבשמים, ועם השמן, ועם אבני השואם, ועם אבני המילואים, וכו' וכו' וכו'. סוגריים, לא נכנס למה השאירו את קטורת הסמים לכתיסה. זו פרשנות שאולי ניכנס אליה בהמשך, לא לכאן עכשיו. מה יהיה? ונועדתי שמה לבני ישראל, ונקדש בכבודי, וקידשתי את אוהל מועד ואת המזבח. מתי? אחרי שאתם תעשו את כל התבניות כמו שאני מראה. תזמין למה קורה פה? אני מראה, אתם תעשו, ואז אני אקדש את הכל, וקידשתי את אוהל מועד ואת המזבח ואת אהרון ואת בניו אקדש לכהן לי. ואז מה יקרה? נו, ושכנתי, איפה? בתוכם, בתוך בני ישראל, והייתי להם לאלוהים, וידעו כי אני השם אלוהיהם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשוכני בתוכם, אני השם אלוהיהם. אז הכל מוגדר לגמרי. כתוב כאן גם למה זה מסיים את ספר שמות, את כל סיפור יציאת מצרים. הרי הרעיון של וידעו כי אני השם אשר הוצאתי אותה מארץ מצרים, זה מה שנאמר כל הדרך במכות. וידעתם, וידעתם, וידעו מצרים, למען תספר באוזני בנך ובן בנך, את מה? את זה שבסוף יהיה לשוכני בתוכם. צריך זמן ארוך לעסוק במושג של השראת שכינה. אבל כל אחד שם לב שהמושג משכן והמושג שכינה הוא מושג אחד. המשכן הוא המציאות שדרכו שורה שכינה. אגב, הערה מעניינת, שפעם אולי צריך לעסוק בה בנפרד, בהמשך פרשיות המשכן. התורה מקדישה המון לפרשיות המשכן. את ויקהל ואת פקודי ואת כתיסה. לכמה זמן בעצם יועד המשכן במדבר? לכמה זמן יועד המשכן? אם לא היינו חוטאים. אם לא היינו חוטאים במרגלים. הרי המשכן מתחיל למחרת יום הכיפורים. נכון? אז מקהיל משה את העם למחרת יום הכיפורים ומלמד אותם את פרשת המשכן. הגענו להר סיני בראש חודש סיוון, בסדר? הגענו בראש חודש סיוון, חטא העגל. אבל חטא העגל עוד לא השאיר אותנו במדבר 40 שנה, לא להתבלבל. נכון? היינו צריכים להמשיך ישר לארץ ישראל. מתי נענשנו להישאר 40 שנה? בתשעה באב, בעוד שנה. נכון? במוצאי יום הכיפורים צובנו על המשכן, ובראש חודש ניסן, שנה אחרי היציאה ממצרים, סיימנו את בניית המשכן. אילו לא היינו חוטאים במרגלים, לכמה זמן בעצם יועד המשכן? זה עבודה מאוד מאומצת לחופשה של שלושה חודשים, לא? מישהו פעם עשה את ה... אין פה מנהלי לוגיסטיקה שחשבו על זה פעם? כלומר, כל הסיפור ל... אפשר לסדר איזה קונטיינר, אפשר בליפט. כלומר, למה כל כך הרבה והכל מודולרי ומתקפל ומוקם? אין מה לעשות בכלל, אין מה להמשיך אם אתם לא למדתם לעשות משכן. זה לא מתוכנן ל-40 שנה. זה מתוכנן לזמן מאוד מאוד קצר. לא נכנס לדיון. ייתכן שזה היה בעצם מתוכנן ל-11 יום דרך הר סעיר מקדש ברנע. אז בכלל נפלא. כלומר, זה לשבוע וחצי, ויקנד. שבוע חופש, אבל צריך להקים משכן. סוגיית הקמת המשכן, הלימוד של להקים משכן, הוא בכלל לא שאלה פונקציונלית. הוא אי אפשר לזוז בלי הקמת משכן. עכשיו, שלושת החודשים, בסדר? זה כשאנחנו רוצים לעשות את זה רחב. טוב, ארבעת החודשים, עד תשעה באב, אני יודע, הרי היו אמורים בתשעה באב להיכנס לארץ. נכון? יש דיון שלם, למה בכלל שלח משה מרגלים? אם לא היה שולח, אז בכפתת וסיוון היינו נכנסים. טוב, לא משנה, תעשו רחב, קחו את המשכן לארבעה חודשים, כולל פיצויים, הכל. תחשבו על זה, זה דבר פלאי פלאות. חמש פרשיות. חמש פרשיות. המידות של מקדש עולמים שונות, רק התבניות נקבעות פה. אבל מקדש שלמה והמקדש שמתואר ביחזקאל שונים לגמרי. כל הרעיון של הכיפול אין במקדש. אז נכון, אחרי זה גלגל, נוב, אבל גם שם זה שונה. זה לא פלאי, רק לשים לב לנקודה הזאת. יסוד המשכן הוא הידיעה בשביל זה יצאנו ממצרים. להשרות שכינה. אני רוצה להיכנס למושג הזה דרך מדרש מאוד מעניין. כתוב במדרש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, מדרש תנחומה ישן, בפרשה שלנו מופיע בבחוקותיי גם בתנחום הישן. אמר רבי שמואל בר אבא, נתאבה הקדוש ברוך הוא, מכירים כבר את הביטוי הזה כולנו, כשם שיש לו דירה למעלה, כך יהיה לו דירה למטה. רגע. שכך הוא אומר לאדם הראשון, אם זכית, כשם שאני מלך על העליונים, כך אני עושה אותך מלך על התחתונים. והוא לא עשה כן. אלא כיוון שחטא אדם, סילק שכינתו ממנו. שאלנו מה היה לפני. כיוון שחטא אדם, סילק שכינתו ממנו. זה הנוסח בתנחום הישן, פרשת בחוקותיי. על הפסוקים, והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים. אתם זוכרים מה היה עם אדם הראשון בגן עדן לפני החטא? וישמעו את כל השם אלוהים מתהלך בגן לרוח היום. ומה יהיה לעתיד? והתהלכתי בתוככם. ומה יקרה אז? אז ייבנה המקדש. והולך אתכם קוממיות. ושכנתי בתוככם. והתהלכתי בתוככם. והוא לא עשה כן, אלא כיוון שחטא אדם סילק שכינתו ממנו. וכיוון שעמדו ישראל, מעניין מאוד. כלומר, המשכן הוא בעצם התיקון למה שקרה בעקבות חטא אדם הראשון. וכיוון שעמדו ישראל, אמר להם הקדוש ברוך הוא לא יצאתם ממצרים, אלא על מנת שתעשו לי משכן ואשרה שכינתי ביניכם. הרמב"ן אגב במפורש בדברים מדהימים בהקדמתו לספר שמות, אומר שספר שמות הוא ספר הגלות והגאולה. והוא מסביר שספר הגלות והגאולה עוסק במצרים וביציאה ממנה. והיציאה ממנה היא בהקמת המשכן ובהשראת השכינה. לא ביציאה ממנה, גם לא במעמד הר סיני, אלא עכשיו, בהקמת המשכן ובהשראת השכינה. וכיוון שעמדו ישראל, אמר להם הקדוש ברוך הוא לא יצאתם ממצרים, אלא על מנת שתעשו לי משכן ואשרה שכינתי ביניכם. שנאמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מה קרה בחטא אדם הראשון? מה קרה בהקמת המשכן? זה שמצוות בניית המקדש נלמדת לא מבניית המקדש, אלא מבניית המשכן, זה דבר מופלא. כי המשכן נוסע איתנו. המשכן הוא משהו שצריך ללכת איתי ממקום למקום. לא המקדש. את המצווה של ועשו לי בית בחירה, אנחנו לומדים מ-ועשו לי מקדש של המשכן שהולך איתי ממקום למקום. כשהמקדש הקבוע מקובע מדי, ואנחנו אומרים, היכל השם, היכל השם המה, הכל נגמר. זה דבר מאוד מוזר שמצווה נלמדת מפעולה שהיא לא כמו המצווה. אלא אם כן מבינים שהשכנתי בתוכם הוא לא תוספת אלא מהות. ועשו לי מקדש, אם מדובר על המשכן, הרבה יותר מובן המושג של ושכנתי בתוכם, כי זה בכל מקום שהם יהיו. ונקדש בכבודי במדבר, אתם מבינים את המושג ונקדש בכבודי במדבר? בני ישראל הולכים, וענן השם וכבוד השם נראה בענן. הם הולכים והכבוד הולך איתם. כך שהלימוד שוועשו לי מקדש הוא בעניין בית הבחירה, הוא מעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. עכשיו נחזור רגע למושג הזה, מה קרה בעצם שם בחטא אדם הראשון, ומה קורה בהקמת המשכן? יש מדרש פלאי שאומר, מדרש מעניין מאוד, שאומר כך, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה, מדרש בשמות רבה, משל למלך שהייתה לו בת יחידה. בא אחד המלכים. הביטוי הזה, אחד המלכים, הוא ביטוי מאוד מעניין. יש הרבה מלכים. בא אחד מהם. באו אחד המלכים לגבי המלך. סתם. בא אחד המלכים. זה ביטוי שמתאר מצד אחד ככה, חתונה מלכותית. אבל כשאתה חושב רק שנייה אחת, מי הצדדים? אז הצדדים זה האין סוף ברוך הוא, ואחד המלכים. לא כתוב פה, באו ישראל שהם חלק אלוקם ממעל, אחד המלכים. ביטוי מאוד מעניין, זה לא יפה. זה כמעט ציני. בא אחד המלכים, הוא נטלה. את מי? את הבת היחידה, את בת המלך. ביקש להילך לו לארצו וליטול לאשתו. שמו טוב את המדרש הזה, הוא הפתיחה של הכל היום. ביקש להילך לו לארצו וליטול לאשתו. ימים טובים, עולם מודרני. חתן חדש, צעיר, קובע עובדות, והחותן אין לו מה לעשות. ביקש להילך לו לארצו, אתם שמים לב שלא מדברים פה לא על משכן ולא על מקדש. על מה מדובר פה? על התורה. כי המשכן הוא משכן העדות. ובמשכן יש ארון, ואל הארון תיתן את העדות, ועליה תהיה כפורת, ושם יהיו קרובים, ונועדתי איתך שם מבין שני הקרובים. המשכן הוא בעצם המקום ששומרים על המשכון. המקום שבו שומרים על התורה. זאת ביתו היחידה של הקדוש ברוך הוא. יש מדרשים רבים שמתארים איך הקדוש ברוך הוא משתעשע עם התורה, עם ביתו היחידה. כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא עד שברא את העולם היה להשתעשע בתורה. ואהי אצלו שעשוע, אומרת התורה על נותנה. ועכשיו בא אחד המלכים. ורוצה לקחת אותה. אמר לו, ביתי שנתתי לך, אגב, תשימו לב, לאן הוא רוצה לקחת אותה? אותו אחד המלכים, לארצו. מעניין מאוד. כלומר, ארצו של אחד המלכים היא לא ארצו של החותן. משל מסובך. הוא אין לו רק עם דרכון, הוא יכול להיכנס לארצו של אחד המלכים. אמר לו, ביתי שנתתי לך, יחידיתי. לפרוש ממנה איני יכול. לומר לך, אל תתלה, איני יכול. לפי שהיא אשתך. חוקית. היו פה קידושי. אני דווקא הצעתי לה המון 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 חתנים אחרים. הרבה יותר מכובדים, ככה זה נראה. מלאכי שרת, ולא רוצה אף אחד. היא רוצה את המלך של הכפר. לא רוצה אף אחד. לומר לך, אל תתלה איני יכול לפי שהיא אשתך. אלא, תשמעו, זה שמות רבה במקום. מדהים. זאת טובה עשה לי. אתם יודעים מה זה בעברית, תעשה לי טובה? אתה לא חייב, יש לך בחירה חופשית. אבל תעשה טובה. טובה. זה לא תנאי כי אין לי יכולת להתנות איתך, לקחת אותה כבר. אלא זאת טובה עשה לי. שכל מקום שאתה הולך, קיתון אחד עשה לי שאדור אצלכם. שאיני יכול להניח את ביתי. תשמע, אדון אחד המלכים, אני מאוד מעריך את כבוד אחד המלכים, אבל בכפר שלכם קצת קשה לי להתרגל לריח של הרפת והתרנגולות. מה אני יכול לעשות? אני רגיל לתנאים אחרים, לא יכולנו. וזה בסדר שאתה גר ליד הרפת, או ברפת, זה בסדר. אבל תעשה לי טובה, אני לא יכול בלי ביתי. כי אורייתא וקודשא בריך הוא אחד. זו טובה עשה לי, שבכל מקום שאתה הולך, שימו לב אגב, הוא נתן אותו לאחד המלאכים, ואחד המלאכים הזה עומד ללכת הרבה, לגלות, ללכת. זה לא חתן יציב כל כך. זה חתן שעוד לא יודע מה הוא עושה כשהוא יהיה גדול. הוא כל הזמן נוסע. שבכל מקום שאתה הולך, קיתון אחד עשה לי שאדור אצלכם. תשימו לב, ועשו לי מקדש, זה לא בית עולמים. זה המשכן שהולך איתי לכל מקום שאתה הולך. שאיני יכול להניח את ביתי. אתם שומעים איך חז"ל הולכים להבין את המושג ושכנתי בתוכם? כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, נתתי לכם את התורה. לפרוש ממנה איני יכול. לא יכול לפרוש ממנה, נתתי לכם אותה ואני לא יכול לפרוש. זה בעיה, בנישואין זה בעיה, שהאבא לא יכול לפרוש ממנה איני יכול. לומר לכם אל תתלוה, איני יכול. שאשתך היא. אלא בכל מקום שאתם הולכים, בית אחד עשו לי שאדור בתוכו. שנאמר, ועשו לי מקדש. מדרש רבה במקום. זה דבר מופלא, המושג הזה של השראת שכינה ושל ועשו לי מקדש. וצריך להבין אותו. צריך להבין אותו לעומק. מה כתוב פה במדרש? שבעצם כל המשכן הוא מה? הוא המחסן לשים בו את התורה? הוא מקום שאפשר לשים? כלומר, זה עניינו של המשכן? יש לי בת יחידית, אין לי אפשרות לא לתת לך אותה. למה אין לך אפשרות, ריבונו של עולם? אם היא בתך היחידית, אז למה אין לך אפשרות לא לתת לי? לפי המדרש הקודם שאמרנו, זה לא אין לי אפשרות לא לתת לי. כל מה שאני רוצה בעולם זה לשרות אצלכם. כלומר, בעצם כל החתונה היא כדי שאני אוכל לשרות אצלכם. צריך להבין את זה לעומק. ואני רוצה לתת לך את הבת היחידה הזאת, לשרות אצלכם בכל מקום שאתם הולכים. נבין רגע את העניין, אתם יודעים מה זה כל מקום שאני הולך? הרי הקדוש ברוך הוא מדבר גם על אחד כמוני. כלומר, כל מקום שאני הולך, זה לא נעים להגיד בכל. לכל מקום שאתה הולך, אני רוצה לשרות שם. זה מה שלא היו יכולים לתת לי מלאכי השרת. ואני רוצה שיהיה לי קיתון בכל מקום שאתה הולך. אתם תופסים שהרמב״ם לומד את מצוות בניין בית הבחירה מהמשכן שהולך איתי בכל מקום שאתה הולך. אז עשו לי טובה אחת, עשו לי קיתון אחד שאוכל לשכון ביניכם. אני רוצה להבין את כל הדברים האלה דרך דבר שנתפסתי אליו בסוף השבוע, נכנסתי אליו עוד יותר בשבת, והוא הוא לגמרי אחר. עכשיו אנחנו מדברים על התורה, על התורה, נכון? על התורה. ואנחנו מבררים שהמשכן הוא המקום לתורה, והקודש ברוך הוא צריך שיהיה משהו ששם תוכל התורה לא להיות. זה התיאור הכי עקום לדבר על מחסן, על מקום. על מקום שבו התורה תוכל ללכת. וכדי שיהיה מקום שבו התורה תוכל ללכת, צריך להקים משכן. ובשביל זה צריך שישראל יעשו את זה, וכך תשרה שכינה, וזה מה שיפסיק בחטאו של אדם הראשון. אתם יודעים מה היה עד חטאו של אדם הראשון? הקודש ברוך הוא מה? התהלך איתנו. הוא התהלך איתנו. והוא רוצה להמשיך להתהלך איתנו. והוא רוצה ללכת לכל מקום שאתה הולך. זה מקומות מאוד 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 לא נעימים לפעמים. כי אם הוא לא ילך לכל מקום שאתה הולך, אז ביתו היחידית היא לא התורה שעליה מדובר. כלומר, היכולת שהתורה הזאת תופיע, היא שהוא יפרוש ממנה, והוא יגיע להיות איתה כל הזמן, כי הוא הרי אומר לפרוש ממנה איני יכול, תקשיבו טוב, הוא יגיע להיות איתה כל הזמן בבית שלי. כלומר, הוא יגיע לדור אצלי במקום שלי. בא אחד המלאכים וביקשה לתלה לעם בארצו. זה דברים מופלאים, אני רוצה להתחיל אותם ממקום לגמרי לגמרי אחר. יש משנה שאני בטוח שכולם זוכרים, יש משניות כאלה שהיו על הלוח בכיתה א', על הפלקטים, אתם זוכרים? משנה מפורסמת כזאת זה אם אין תורה, אין קמח, נכון? אם אין קמח, אין תורה, אם אין תורה, אין קמח. זאת משנה של רבי אלעזר בן עזריה במסכת אבות, והמשנה הזו היא נפלאה, אם אין דרך ארץ, אין תורה, אם אין תורה, אין דרך ארץ, אם אין יראה, אין חוכמה, אם אין חוכמה, אין יראה, אם אין דעת, אין בינה, אם אין בינה, אין דעת, אם אין קמח, אין תורה, אם אין תורה, אין קמח. אני רוצה ברשותכם להתמקד רק במשפט האחרון. לא מבין אותו בכלל. אם אין תורה, אין קמח, ידע אישי חינם, אני מכיר כמה אנשים עם הרבה קמח. ועם קצת פחות תורה. לפחות בניגלה, לגבי הקמח. יש להם שיעור חזוני, יש קמח. אם אין תורה, אין קמח, עכשיו קחו את כל חלקי המשנה האחרים, והם מובנים. אם אין דרך ארץ, אין תורה. נכון. הבנתי. אם אין תורה, אין דרך ארץ. יש שלב שבו אם לא תהיה שיטה, הבנתי. אם אין יראה, אין חוכמה, הבנתי. אם אין חוכמה, אין יראה, הבנתי. אם אין קמח, אין תורה, הבנתי. לא פירוש אם אין תורה, אין קמח. כולם אומרים את זה, וזה היה על הפלא, אצלנו בלוח זה היה. עכשיו אני חושב על זה, אני לא מבין עכשיו. אם אין תורה, אין קמח? אם אין תורה, אין השראת שכינה, אם אין תורה, אין בר מצווה. אם אין תורה, אין... יש לי המון משפטים. אין תורה, אין קמח? אומר הרב מברטנורה על המשנה, זה לא בא להרגיע, זה בא להלחיץ. אני אומר את הפירוש שלו. אבל זה מובן, אחרת אי אפשר להבין. מסביר כך. אם אין תורה, אם אין קמח, אין תורה, הוא מסביר כמו כל השלבים הקודמים, מי שאין לו, מה יאכל? לאחי יעסוק בתורה. יפה, כך הוא הסביר את כל השאר. אם אין תורה, אין קמח, כנראה גם הוא הכיר כמה יהודים עם קמח ו... אם אין תורה, אין קמח, מה יועיל לו הקמח שבידו? אתם מבינים שאת? אם אין תורה, אין טעם לקמח שיש לך. רגע, הוא לא גמר בזה. אם היה גומר בזה, זה בסדר. הועיל ואין בו תורה, תשמעו, נוח לו שלא היה לו קמח והיה מת ברעב. בסדר? פעם אחרונה שאני שואל, לא, רק רציתי לדעת. אתם שומעים? אין מתינות כבר אצלכם, משהו נורא. הוא רוצה להבין משנה וזה לא מסתדר, אז מאיימים. אם אין תורה, אין קמח, אין משתמות, מה קרה? אם אין לו, מה יועיל לו הקמח של הדור, הועיל ואין בו תורה, נוח לו שהיה לו, שלא היה לו קמח והיה עמד ברב. ככה פשט? והוא לומד את זה כמו רשי, רק הוא מקצין את הביטוי, אבל זה מדהים. מה כתוב פה? ראיתי בראשונים שמנתחים את החלק הזה של המשנה, את כל המושג של הקמח והתורה, בניתוח מאוד מעניין. מה שאני רוצה לדבר עכשיו אומר המאירי, אבל הוא אומר את זה לגבי דבר כללי, אבל מיד נלך איתו. זה פילי פלאות. למה מוזכר פה קמח? אני עזבתי את הכל, אנחנו נחזור עוד מעט לעיקר. למה מוזכר פה קמח? הרי אתה רוצה לדבר פה בעצם על פרנסה, על אוכל. אוכל מסומל תמיד בלחם. נותן לחם לכל בשר. עובד אדמתו יסבע לחם. יין ישמח לבב אנוש, ולחם לבב אנוש יסעד. בזיעת אפיך תאכל לחם. וכך הלאה, המון 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 מובאות של לחם הוא הביטוי של החיים. לחם. נכון? האדם לוחם ומקבל את לחמו. האדם עמל ומוציא את לחמו. נכון? הלחם. אגב, כשרוצים לתאר במשנה את דרכה של תורה, מה כתוב? כך היא דרכה של תורה. פת. מה רוצים מהקמח? הקמח נמצא בארון בשקית. למה קמח? אלא מה, אתה אולי רוצה לדבר על הרעיון של מה שהקודש ברוך הוא נתן לאדם כדי לאכול. צוין, אז תדבר על חיטים. זה גם מוזכר הרבה פעמים. לזרוע חיטה, לעמול בחיטה. מאיפה נפל לכאן הקמח? כל המשנה היא נראית נורא רוחנית, והחלק האחרון נראה מאוד קמח, ולכן לא שמים לב אליו. והמשנה הזאת הולכת שלב שלב, ולעניות דעתי, השיא שלה זה החלק האחרון שלה. והחלק האחרון הוא אם אין תורה, אין קמח. הקמח הוא שיא המשנה. למעלה מדרך ארץ, למעלה מחוכמה, למעלה מבינה, למעלה מדעת, למעלה מיראה, נמצא הקמח שעליו מדובר. יש פה מהלך. למהר"ל יש תשובה מאוד מעניינת, שמסבירה פרט אחר לגמרי. אני אומר אותו, כי זה דבר נפלא. המהר"ל אומר, למה לא מוזכר לא חיטים ולא לחם? כי רוצים להגיד לאדם שהוא חייב פרנסה כשהוא לומד. אבל מצד שני, השאלה היא כמה הוא צריך. אדם גם צריך קצת לבטוח בקדוש ברוך הוא, גם זה צריך לעשות. אז נכון, אז הוא צריך פרנסה. אבל הוא צריך לבטוח בקדוש ברוך הוא. אז מה האיזון? מה האיזון? יש בחיי מוהר"ן של רבנו, של רבי נחמן, יש שם ביטוי נפלא בחיי מוהר"ן, קל"א, יש שם ביטוי נפלא. והיה אומר לאנש, לאנשי שלומנו, לא יודע כמה יאהבו את זה, היה אומר לאנש שמאוד מאוד היה שמח שיהיה לנו מעמד של פרנסה. לא להיות שנוררים. לך לעבוד. שיהיה לנו מעמד של פרנסה. ואף על פי שעבודת הביטחון היא העיקר, ביטחון. והיה חוזר ואומר, נור ביטחון, העיקר רק ביטחון, אמר אף על פיכם, שאם יהיה לנו מעמד פרנסה, יהיה לנו פנאי לעבודות אחרות גם בעבודת השם, ולא כל היום רק לעסוק בביטחון. זה רב נחמן. כלומר, זה מצוין עבודת ביטחון, אבל למה 24 שעות לעבוד על הביטחון? שיהיה לך קצת פרנוסה, ואז אולי גם תוכל לקרוא קריאת שמע, ויהיה עוד כמה דברים. כלומר, ביטחון זה מצוין, אבל לא חייבים משרה מלאה. אין כלום, וחזר ואמר, נור ביטחון. זה רבינו. וחזר ואמר נור ביטחון, רק ביטחון, השלך על השם יאהבך. אבל היה אומר לנו שאוהב מאוד שיש לאנש מעמד של פרנסה. למה אני מזכיר את הדבר הנפלא הזה? המהר"ל אומר, אתם יודעים למה הוזכר כאן קמח? לחם, הוא אומר, מחזיק לארוחה, לשתי ארוחות. יש לך ארון טוב ליומיים. אם היה כתוב, אם אין לחם, אין תורה, הוא מסביר את הרישה, לא את הסיפה. אם היה כתוב, אם אין לחם, אין תורה, אז היה אומר יהודי, מספיק שיש לי את האוכל של הארוחה הקרובה. לארוחת ערב כבר לא צריך לדאוג, אני הולך ללמוד. נו, לא, 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 אדוני. אם היה כתוב, אם אין חיטים, אין תורה, היה אומר יהודי, קודם כל אני צריך לדאוג, שיהיה לי תוכנית חיסכון לעשר שנים הקרובות. כי חיטים אפשר לשמור במחסן. אומר המהר"ל, אמרו לו, אם אין קמח אין תורה, קמח הוא אומר זה לשבועיים, זה לשלושה, יש לי מזכורת לחודש הקרוב, שבועיים, שלושה זה, כך אומר המהר"ל, רצו להגיד לך את האיזון, יפה מאוד, זה הסבר לי אם אין קמח אין תורה, אבל מה הסבר לי אם אין תורה אין קמח? אומר המאירי פילי פלאות, חז"ל אומרים במדרש, ואת הכל אני מביא בגלל אותו מדרש שאמרנו מקודם, שכשחטא האדם הראשון נסתלקה שכינה מהעולם והקדוש ברוך הוא מחכה עד שעמדו ישראל ואמר להם עכשיו תקימו משכן ואשרי שכינתי. זה דבר מדהים. כתוב במדרש כשאמר הקדוש ברוך הוא לאדם כיוון שחטא. זה השלב. וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה זלגו עיניו דמעות. נדרש בבראשית רבה וגם בגמרא. מדהים. זלגו עיניו דמעות. אמר לפניו ריבונו של עולם, אני וחמורי נאכל באבוס אחד? כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא, בזיעת אפיך תאכל לחם, נתקררה דעתו. עוד לא כתוב פה, חזרה שכינה, נתקררה דעתו. זה מאוד מעניין. אני דווקא מכיר כאלה שכשאומרים להם בזיעת אפיך תאכל לחם, דווקא לא מתקררת כל כך דעתם. מה היה? מה הרגיע? למה זלגו עיניו דמעות מקוץ ודרדר תצמיח יותר מכל הדברים האחרים שנאמרו? בעצב תלדי בנים, ארורה האדמה. למה כשהוא שמע את ואכלת את עשב השדה, והוא חשב על ההשוואה בינו לבין חמורו, פתאום זלגו עיניו דמעות. ומה קרה כשנאמר לו בזיעת אפיך תאכל לחם? דבר פלאי פלאות. ההבדל בין החמור, ובהמשך נסביר למה חמור דווקא, דיברנו על חמור לא מזמן. ההבדל בין החמור לבין האדם, הוא לא במה הם אוכלים, אלא בזה שהאדם מכין את המאכל שלו. זהו. האדם מכין את מאכליו. יכול להיות שהוא והחמור אוכלים את אותו אוכל, אבל הוא מכין אותו. החמור לא אוהב קמח. הוא לא קשור בכלל לרעיון של הכנה. זה לא רק באוכל. אתם זוכרים את יעקב מגיע לבית אל והולך לישון? מה זוכרים יותר מהכל? איך הוא ישן לא כתוב. כתוב איך הוא ארגן את השינה. סידר את הקרית, הרבה אבנים, ארגן את המיטה. ישן. האדם מכין את המיטה לישון. האדם מכין את המאכל. אתם יודעים מה זה קמח? החיטים מתארים את הבריאה האלוקית. אני וחמורי אוכלים את זה ביחד. הלחם מתאר את התפוקה. הקמח מתאר את ההכנה. והכינותי לך מקום. לא את המאכל האדם מכין. האדם מכין את העולם. אתם יודעים מה פירוש מכין בעברית? מכוון. אתם יודעים איך נקרא המקדש שעליו נאמר ועשו לי מקדש? מכון לשבטך פעלת. כי מקדש של מעלה צריך להיות מכוון כנגד מקדש של מטה. כשאמר הקדוש ברוך הוא לאדם, וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה, אמר האדם, אז נגמר תפקידו של האדם בעולם. אני וחמורי נאכל באבוס אחד. כיוון שאמר לו בזיעת אפיך תאכל לחם. נתקררה דעתו, זה לא הוא קפץ וצהל, כי זאת עבודה קשה. נתקררה דעתו זה התבוננות, זה יישוב הדעת, זה המון המון רצינות. זה קור, זה לא חום. נתקררה דעתו זה הוא התחיל להבין את התפקיד שלו כדי לשוב לגן העדן. הוא הבין שהוא לא איבד את תפקידו. אתם יודעים מה היה תפקידו? תפקידו היה לעובדה ולשומרה. והוא הבין שהוא ממשיך בתפקיד. הוא ממשיך להכין את העולם. העולם כולו ממתין לזה שמישהו יכוון אותו כדי שתשרה בו שכינה. וכן תעשו. כשחטא האדם הראשון, אתם יודעים מה קרה כשחטא האדם הראשון? למה הוא חטא? כי מה אמר הנחש? מה הוא הציע לו? להיות מה? להיות כאלוקים. אני הולך להגיד דבר חריף, זה נשמע קצת בעברית ישראלית. האדם חוטא באחד משני חטאים. יש לאדם שני כוחות. בכוח האחד הוא רוצה להיות אלוקים. בכוח השני הוא רוצה להיות חמור. ושני הכוחות האלה פועלים כל הזמן. אתם יודעים מה זה חמור? חמור אוכל מה יש, לא מה שמוכן לו. אתם יודעים מה זה הרצון להיות חמור? זה לאכול ממה שלא מוכן לך. זה לתור עם עיניך אחרי מי שאיננה או איננו שלך. זה לאכול מעשב השדה, כי אני רעב. הרצון הזה להיות חמור קיים באדם מפני שהאדם יותר מכל בריאה אחרת נברא מכל הכוחות של אפר מן האדמה, מכל הכוחות של כל החיות, של כל הצומח. הרצון הזה להיות חמור הוא הרצון לתור, 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 לתור בכל מקום, לתור ולראות ולהגיע לכל עשב השדה. אבל עם מינוס אחד. לחמור יש את המגבלות החמוריות שלו. החמור לא תר בעולמו של החתול. אין לו לשם שום מגמה. הוא מוגבל באינסטינקטים החמוריים שלו. האדם ברצון החמורי לא מוגבל. כי יש לו כוחות ושכל ועוצמות להשתמש בתכונה הזו של להגיע למה שמוכן או לא מוכן בלי קשר למוכנות. בלי הגבלה. התכונה השנייה של האדם היא הפוכה. הוא רוצה להיות אלוקים. הוא רוצה להיות בעל בית. הוא רוצה להוביל את העולם. הוא רוצה להיות זה שבורא. אתם יודעים למה? כי יש בו את התכונה הזאת. כי הוא נברא, נשמת חיים. כי הוא חלק אלוקה ממעל ממש. ומי שהוא חלק ממה שהוא, אז התופס מקצתו, תופס כולו. וככה האדם רוצה בין 2-4 להיות אלוקים, רבע שעה להיות חמור בלי שאף אחד רואה, חזרה להיות אלוקים, ולפעמים זה הפוך. 2-4 חמור, רבע שעה אלוקים. זה ממש לא משנה. שניהם החטאים הכי קשים בעולם. אני זוכר שכשהייתי ילד, היה לנו, עוד יש לנו פסנתר גדול בבית, כנף. והיה מגיע מדי פעם מכוון פסנתרים. הירושלמים הזקנים זוכרים, הוא היה סגי נהור. הוא היה סומה בעיניו. ואימי, שתחיה עד 120 שנים טובות, שתמיד ניסתה לתרבט אותי ולא כל כך הצליחה, זה קונצרטים וזה, זה לא עבד. אני תמיד חיכיתי למצלתיים. זה לא תורבט. היה דבר אחד שאהבתי, את הקונצרט של מכוון הפסנתרים. כי הוא היה עושה מלמעלה עד למטה, מלמטה עד למעלה, ואני הייתי בטוח שארתור רובינשטיין זה תינוק לידו. לא ששמעתי, אבל היה ברקע ארתור, ולא הבנתי מה הוא עושה שם, אבל הוא עשה את זה טוב. אני חושב שזה הדבר הכי חזק. בום, וזה, והכל, ומלמעלה, ענק. היום אני חושב שהאדם רוצה להיות פסנתרן. אבל לא כל אחד הוא פסנתרן. יש צדיק אמת. האדם נועד להיות מכוון פסנתרים. הוא נועד לכוון, כי אין אף אחד אחר שיכוון. אם אתה לא תכוון, לא החמור יכוון, וכביכול לא האלוקים יכוון. את הכיוון אתה חייב לעשות. והאדם את תפקיד המכוון לא אוהב, כי צריך להיות ילד קטן כדי להעריך מכוון. אחרי זה גם אם אתה לא מבין במוזיקה, לפחות תגיד שאתה ארתור רובינשטיין, כדי להיות אין. אתה יכול לבוא לקונצרט להירדם, כמו כל הזקנים שהיו לידי. אני זוכר אותם כמו היום. אבל זה לא משנה. תגיד, לכוון זה כל הסיפור. כל התפקיד שלי בעולם הוא לכוון. זה בכלל לא משנה אם אני אנצח או לא. זה בכלל לא השאלה הרלוונטית. השאלה הרלוונטית היא רק אחת, אם אני מכוון או לא. אתם יודעים מה זה להתכוון בתפילה? זה לכוון את הפסנתר. אני בכלל לא יודע אם אני אצליח. כאן תפילותיי הנידחות. כתוב בזוהר הקדוש שיש הרבה הרבה תפילות נידחות. אלה התפילות שמעולם לא הצלחת לכוון אותן. אבל פעם אחת כשאתה מכוון תפילה אחת, אז נדבקות לה המון תפילות נידחות ועולות גם. כי כיוונת אוקטבה אחת, אז התכווננו עוד קלידים. אין לך שום תפקיד חוץ מזה. רק לכוון. כיוון שאמר לו בזיעת אפיך תאכל לחם, נתקררה דעתו. עכשיו חזרה לה, אם אין תורה, אין קמח, זה גבל. אם אין תורה, אז אני לא רוצה את התפקיד של הקמח. כי התפקיד של הקמח הוא לא אטרקטיבי. התפקיד של הקמח לא מאפשר לי לא להיות חמור כמו שאני רוצה, ואני מקווה שכבר חמור אצלנו זה מושג גדול. זה פשוט לבטא את החומר בצורה הכי יפה, הכי זורמת, הכי טבעית. לאכול איזה עשב שאני רוצה, לזרום, לאהוב. מה שכן שלי ומה שלא שלי. מה שכן העם שלי ומה שלא העם שלי. מה שכן האישה שלי ומה שלא. מה שכן המשפחה שלי ומה שלא. והאטרקציה השנייה היא להיות אלוקים. ואם אין תורה, אין קמח. הבזיעת הפך תאכל לחם לא עושה לי שום דבר טוב, הוא עושה לי דבר רע, אם אני לא יודע איך עושים את זה. גם בלי תורה אני יכול להיות חמור. ועכשיו אני אומר משפט קשה. וגם בלי תורה אני יכול להיות אלוקים. כי יש בי אלוקות. ויש בי חמוריות. רק עם תורה אני יכול לעשות קמח. לטחון בריחיים. ולעשות מהחיטים את הלחם לבב אנוש יסעד. לא לחם, לא חיטים. אם אין תורה, אין קמח, עכשיו אתם שומעים את הרב מברטנורה. אם אין תורה, למה קמח? טוב לו שימות ברעב, למה כל רעיון הקמח, למה לסבול? למה בזיעת אפיך תאכל לחם? למה לכוון כל היום? לא רוצה. אלא אם כן אני מבין את המושג של תורה. גבלת, גבלת. נבוכדנצר כשנכנס, שמע קמח טחינה טחנת. אם אין תורה, אין קמח. זה דבר מופלא. אתם שומעים את המושג הזה עכשיו? כשחטא האדם הראשון, מה קרה? נסתלקה השכינה. אמר, אני וחמורים נאכל באבוס אחד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא. רעיון ההכנה, התפקיד ממשיך. אין בעולם דבר כזה שהקדוש ברוך הוא לא מועיד לאדם תפקיד. רק רשעים לא מועידים לאדם תפקיד. יש לך תפקיד, התפקיד הזה רק התחיל, תמשיך אותו. אבל עדיין לא הצלחת להשרות שכינה, כי לא אמרתי לך איך לעשות את זה. כיוון שעמדו ישראל, אמר להם, בשביל מה הוצאתי אתכם ממצרים? כדי שהתורה שלי תלך איתכם לכל מקום. כדי שתוכלו להכין את כל המקומות, כדי שאני אוכל לשרות שם. זה דבר פלא פלאות. ולכן אני רוצה לתת אותה לאחד המלכים, המלך של הכפר. שכל הזמן ילך. ואני מראש אומר לכם שמצוות ועשו לי מקדש נמצאת בתוך המשכן שמסמל יותר מכל דבר אחר הליכה, גלות, בלכתך. המשכן לא ניתן בבית. המשכן ניתן בחוץ. יכול להיות שהוא ניתן... אדם עין כדי שיכוון. לכן כל יסוד התפילה הוא כוונה. יכוון למקום קודש הקודשים, יכוון לירושלים, יכוון לארץ ישראל, יכוון את הרוחות, ואם אינו יודע להיכן יכוון, יכוון אל אביו שבשמיים. אבל אם לא כיוון, לא יתפלל. כי כל מושג האדם בעולם הוא כוח הכיוון. לכן כשפתחה התורה את כל סוגיית המשכן, את כל סוגיית המקדש, היא פתחה אחרי כל כתב הכמויות ששמו על השיש, והודיעה, יש מגמה אחת. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, וזה לא נגמר עכשיו, וכן תעשו, לעתיד לבוא. איך אמר לנו רש"י שם? אם יובד כלי מהכלים. אם יובד כלי, צריך לדעת לעשות כלי. וכן בבית עולמים. שאילו היה אומר על אוהל מועד, היה אומר כן תעשו ולא וכן תעשו. וכשמסתיימת כל פרשת המשכן, והכהן, והבגדים, והכל, באים וסוגרים את הכל ואומרים, הבנת? הכל היה בשביל ושכנתי בתוך בני ישראל. כי כל המשכן הוא רק משכן העדות. כל המשכן הוא המקום שאיתו בכל מקום הקדוש ברוך הוא יכול להיות עם ביתו היחידית, מפני שאני מכין לו את המקום. עליו נאמר, והכינותי לך מקום, והתפקיד שלי הוא להכין לו מקום. אולי זה הפתיחה למושג של השראת שכינה. קצת לתוך, קצת לכלים, בעיקר לכהן הגדול ולקטורת הסמים, ניכנס בעזרת השם בשבוע הבא. ערב טוב.